את הכל, דפקתי קצת מעבר לדלת, ואז עדי פתחה. משה בן פניה פינקל, פנינה פאולינה בת ליזה, יחזקאל בן טובה, רב אלישע שליצקי, גדעון בן שמואל, הרב דוד מרדכי בן רבקה גולדנברג, הרבנית נאווה בת אהובה לבן מירל, הרב יהושע אריה בן רחל מרים. אני לא בדקתי על הרב קניבסקי, זכר צדיק לברכה, אם מישהי יודעת. שלום, ערב טוב, ברוכות הבאות. אז לגבי הרב קניבסקי, אולי אני אסתכל, הרב יש לו עוד
שמות.
רגע, אני אסתכל באינטרנט. אז אני באמת אסתכל בגוגל, נראה מה הגוגל אומר. ממש השם המלא הרב קניבסקי שם הורים. קוראים לו הרב שמריהו יוסף חיים. שמריהו
שם האבא עכשיו בעצם. בן יעקב ישראל, לא?
נכון, סטייפלר. בן יעקב ישראל, זכר צדיק לברכה. טוב, תודה רבה. לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל, אלעזר בן ראומה, איילה בת אופרה, ברנדל ברכה לאה בת שרה, רחל בת אסתר, צבי בן אביגיל, אלעד בן מרים, אהרון יהודה בן טובה, אלן רבקה בת גייזלה, אלעזר בן שירה, מעיין דוד בן מרים, רוחמה בת סוליקה, רבנית אסתר בת רבקה, רב מרדכי בן רבקה שטרנברג, בת עין בת אתרה אטינגר, שרה בת אינבל, אריאל בן שירי, אני חושבת שאדר בת שושנה, כן, ימרה, זכר צדקת לברכה. אדר בת שושנה. הרב שמלא. יש בזה גם הרבה טוב, נכון? הרב אליעזר. הרב. רק צריך בקודש. אליעזר, הרב, אני חושבת שהוא עברי, ברוך השם, מהקורונה, ברוך השם. שלום, ערב טוב, ערב טוב. כן, בן חיה מוריה, כן, חיה מוריה בת אסתר. רגע, אבל רגע, באמת למה היא לא? כן, היא הייתה השנייה שקראנו את השם. שם הורים לרפואה שלמה. אני אכתוב פה לרפואה שלמה. שם הורים, ההורים. להתפלל לו. נכנס לניתוח צנתור בלב. הרב אליעזר בן רבקה. בן רבקה. כן, רפואה שלמה, אמן, בתוך שאר חולי ישראל. טוב. אירן בת אלי, ששם יבשרנו אח טוב, וכל החולים בעזרת השם יהיו בריאים, ושכל מי שנלקח לבית החיים יקיצו ישני אפר. זה נקרא דרך אגב בית העלמין בית החיים, מפני שהמתים עתידים למות, לקום, ובעזרת השם, הרב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, ביקש לחקוק על המצבה שלו, הנני מאמין בתחיית המתים, את אחד העיקרים של הרמב״ם, כדי שכשעומדים ליד הציון שלו, אנחנו נתמלא ודאות, שזה רק זמני, בעזרת השם. אז טוב, אז אני כמה טוב.
תודה רבה לך,
מרתקת. ממש, אני רוצה להגיד לך
שבאמת
אני מרותקת.
את עלית
על כולנו.
ברוך השם, תדעו לכם שאם אני אומרת איזה מילה, זה מכוח התפילות שהרבנית חנה תהיה מליצת יושר עליי, שאני אעביר משהו מתוך הגודל הזה שאנחנו קצת קלה.
כאן יש עכשיו מקום.
לא חסר.
שלום.
רבנית שרה מוסרת שרישת שלום ושחג שמח, אבל הם נלכו לערב לזכרה של חמותה.
זה שיריות.
תודה רבה. כן, אני אכין, אני אכין, אני אכין, אני אכין.
מה?
איך הנהגות?
זה תופעה בפני עצמה. תופעה, יש נהגות צעירות. אני כבר ראיתי את המחנה המשותף ביניהן, הן כולן רווקות, אני חושבת. רווקות מבוגרות. אני מיד עולה על זה. והן עובדות בשירות של אשת חיל, מין, כנראה שהאחראית עליהן מצלצלת אליהן הביתה, והן באות עם הרכב שלהן.
זה לא מוניות.
זה חברה קצת
אין להם מספר של טקסי,
אבל זה אוסף של נשים, הן מאוד חמודות, מאוד חמודות. ואני מיד עולה על גם קצת על הבעייתיות, הן מבוגרות, הן כבר סמינר או משהו, והן גרות בדירת כולן, היו לי כבר שלוש, הן גרות בדירת בנות לא עם ההורים, והן מתפרנסות כנהגות. אני מרגישה, זה עושה לי קצת עצוב, אבל אני מברכת אותם, אני מדברת איתם. אם אומרים הרבנית, הרבנית, אז אני מברכת אותם. מיד אני מברכת אותה שהיא בקרוב, איזה
איזה גילאים, 30?
לא יודעת, לא יודעת. אני לא שואלת יותר, אני לא מחטטת, לא שואלת. אבל אני מרגישה שזה סוג מסוים של בנה, אבל הן מאוד חמודות. הן עדינות, מתייחסות יפה. העניין הזה הוקם בשביל נשים שלא רוצות לנסוע עם גברים בלילה. שבגלל ייחוד או אי נעימות. באמת יש בזה משהו. באה הנהגת, מדת, מחכה לי, לוקחת אותי. עכשיו היא מחכה כאן שעה והיא תחזיר אותי. יש בזה נעימות מסוימת. אני מתפלא מאיפה יש להם אומץ כזה.
להתנהג בכבישים.
כן. חבר'ה מניות. טוב, זה לא הנושא שלנו, אבל זה בסדר גמור. טוב, היום, אפילו שהזמן קצת התקצר, בזכותן הגעתי, בזכות עינת הגעתי, שהיא ארגנה את החבורה הזאת.
ברוך השם, זה היה חסד השם, שאני נוכל להיות שקטות, שמישהי טובה מגיעה ולוקחת ומחזירה אותך.
כן, הן טובות, הן חמודות מאוד, מאוד חמודות. ואני מגלה אליהם ככה סימפתיה. לא יודעת מה זה התופעה הזאת. תופעה של בנות רווקות גדולות. מחפשות גם פרנסה, והן נוהגות.
אם יש משפחה, אז כאילו כבר יש יותר מה להפסיק.
אם יש משפחה, היא לא תעשה את התפקיד הזה. זה תפקיד שלא מתאים לאישה נשואה. לצאת פתאום מהבית באיזושהי שעה ולהסיע מישהו.
למה, יש נהגות אוטובוסים, נהגות
רכבת? לא הרבה. לא, היית הרבה נהגות אוטובוסים?
כן.
לא הרבה. לא
הרבה,
לא
הרבה. אבל יש.
טוב, עכשיו אנחנו נתרכז בעצמנו ונשתדל להפיק את המירב מה... 3/4 שעה שיש לנו. זה לא נורא, אפשר להספיק לפעמים ב3/4 שעה. עכשיו, אנחנו התחלנו בשבוע, קראנו בשבוע שעבר את המאמר חירותנו וביאור חמץ של הרב קוק בהקדמה לעולת ראייה, ואמרתי לכם שיש לי עוד תוספת, אמרתם לי, אז אולי בפעם הבאה. אז ככה, קודם כל אני אזכיר ממש בשיא הקיצור את המאמר ההוא, כדי לרענן את הזיכרון. אני לא משלה את עצמי שכולם ישבו ולמדו את המאמר הזה במהלך השבוע, כי לכם שום פנאי ושום ראש לזה. ואני מודיעה לכם שגם אני, בלי שיש לי איזה יעד מסוים שאני צריכה להעביר שיעור, אני רוצה גם להעביר שיעור, אבל בלי שיש לי איזה אתגר מסומן, אני לא... מי יש זמן לפתוח ספר? אז לכן אני אעשה קיצור, תקציר של השיעור הקודם, ואז נקרא משהו מהשפת אמת, שהוא דומה מאוד באותו רעיון, סתם כהשלמה הכנתי את זה עוד בשבוע שעבר. ואז ככל שהזמן ייתן לנו, יש לי עוד מאמר של הרב קוק על מצה, לכבוד ליל הסדר. זה מה שהתוכנית שלי. מה שנספיק זה בחסדי השם. אז נתחיל במאמר של חירותנו ביאור חמץ. אני לא אחלק לכם עכשיו. אני רק אגיד את המשפטים העיקריים שאני רוצה להתעלות בהם. הרב קוק אמר שבמאמר הזה שיש שני יסודות שמסמנים לנו את חג הגאולה. וזה החירות וביאור חמץ. עכשיו עיקר המאמר היה כמובן על החירות. איך אדם יכול להיות בן חורין גם אפילו אם הוא משועבד פיזית, הוא עם נשמתו יכולה להיות חופשייה. לעומת זאת יכול גם להיות חס ושלום הפוך, שאדם הוא לגמרי משוחרר מכל עול ושיעבוד, ועל נפשו היא משועבדת ועבדותית, ודיברנו על כל מיני דוגמאות כאלה. ולכן הנקודה העיקרית בפסח היא נקודת החירות. החירות גם משיעבוד הגוף, וגם משיעבוד הרוח, לכל מיני גורמים שמשתלטים עלינו, אם בפועל פיזי ואם בנפשי רוחני, שלא נותנים לנו להיות מי שאנחנו באמת. זה עיקר הרעיון. אבל אני מצאתי לנכון להדגיש, וזה כנראה בגלל שאני טיפה משוגעת, אני מצאתי לנכון להדגיש שהרב קוק אומר, זה לא אני המצאתי, הרב קוק אומר שאת כל זה אי אפשר להשיג, אני אקרא את המשפט, אבל אלה שני סוגי החירות אינם באים, ואין האדם בתור אישיות פרטית ולא העם בתור קיבוץ שלם בעל רוח מיוחד זוכה להם, כי אם על ידי הביאור מכל גבולו את כל דבר המעכב את חירותו, שזהו חמצו השאור שבייסה, שהזקו מצוי ביותר בעת אשר אור של גאולה מתנוצץ עליו. ואתם דווקא שמתם לב, בגלל שאתם מאוד גאוליות, שמתם לב מאוד למשפט הזה שדווקא בתקופה שאור הגאולה מתנוצץ, אז גם החמץ עובד שעותות. אנחנו מרגישים את זה בתקופתנו. אור הגאולה ברוך השם מתנוצץ, אבל גם החמצים עושים את שלהם, מפריעים, נתקעים, אנחנו צריכים להתנגש בהם ולהתמודד איתם. זה משפט חשוב מאוד של הרב קוק, אבל המשפט העיקרי שהרב קוק אמר, זה אני חוזרת עוד יום, בזה אני מסיימת את המאמר הקודם, שאי אפשר להגיע אל החירות בלי ביאור חמץ. בסדר? וזה גם לגבי האדם הפרטי וגם לגבי עם ישראל בכלל. וכאן הרשיתי לעצמי לומר שזה קצת אחרת ממה שחונכנו תמיד על ידי הרב קוק, שהרב קוק לימד אותנו הרבה, ובטח אתם שומעים את זה בשיעורים של עינת ובשם הרבנית חנה, הרבה אהבה, הרבה סנגוריה, הרבה לימוד זכות, נכון? ככה היא מדברת? ברור.
היא ככה.
היא ככה, אני יודעת, אני יודעת. אני יודעת, לימוד זכות, סנגוריה, וגם לראות, לראות את הטוב שברא, נגיד ככה. היום שמעתי איזה שיר ברדיו, במקרה, שאני לא יודעת, לא זוכרת את המילים, חייב אדם להאמין שאין רע יורד לעולם, כי הקדוש ברוך הוא הופך הכל לטובה. מין שיר כזה. שיר כזה. יש שירים חדשים ככה עם המון מסרים. אז זה ודאי שזה נכון. זה ודאי שזה נכון. זה היה שיר, אני חושבת, ברסלבי קצת. אבל זה גם מתאים לנו, לרב קוק, שמלמד אותנו שהרע, הרע הוא גם כן...
יש לו תפקיד.
יש לו תפקיד, והוא עוד יתגייר. ואנחנו גם נבין מה הוא תורם לנו, והוא יתגייר, זאת אומרת, הוא עוד יהפך למשהו חיובי, ואנחנו צריכים עם המון אהבה לקבל ולרומם ולהסתכל בעין טובה גם על הפגמים שבנו, נכון? ככה אנחנו חונכנו ורגילים. אבל במאמר הזה אני ראיתי בצורה מאוד ברורה, ואני לא ממציאה את זה מעצמי, אני קראתי לכם מילים ברורות, שהרב קוק אומר, לא נגיע אל החירות, לא הפרטית שלנו ולא הלאומית שלנו, אם לא נבער את החמץ. עכשיו המילה לבער חמץ פירושה, מה זה? לדחות, להסיר, לבטל, לדחות, מה אמרנו עוד? איזה מילים?
לשרוף.
לשרוף. לשרוף. כפשוטו, לשרוף, לבער, כי הוא מפריע. כל עוד הוא קיים, אז אנחנו אולי ברוב טובינו וחסדינו ואהבתנו מכילים אותו איכשהו, אבל זה מפריע. ואני נתתי, אני זוכרת ששרה ישבה כאן ואמרנו דוגמאות, אז אמרתי, הדוגמה הכי פשוטה זה פרוסת לחם שנמצאת פה עכשיו, הנה הגיעה ליל הסדר. פרוסת לחם, בואו לא מדבר גבוהה גבוהה על דברים רוחניים. פרוסת הלחם שישנה כאן היא חמץ, חמץ גמור, והיא מפריעה לחירות של ליל הסדר, כן? וכך זה גם בדוגמאות הרוחניות, שכל אחת מאיתנו תעשה את הבדק בית של עצמה, כל מיני נקודות חמציות, שהן בעצם שליליות, שליליות, נכון? החמץ הוא שלילי. אם צריכים לבאר אותו, זאת אומרת שהוא לא צריך להיות קיים. החמץ מפריע להתעלות. זה היה המאמר, אוקיי? עכשיו, לתומי, מצאתי בשפת אמת, שאני מאוד אוהבת גם לקרוא אותו, שפת אמת זה החסידות? גור. גור, מצאתי קטע ואני צילמתי לכם, בבקשה. וזה, אתם תגידו למה אני חושבת שזה אותו רעיון. בבקשה. זה השפת אמת אומר בפרשת וערה, ואין תימה שהוא אומר את זה בפרשת וערה, כי פרשת וערה מתארת את גלות מצרים. וערה זה אנחנו במצרים, ואז יש שם 10 המכות, כן? עכשיו תשמעו את הקטע שפותח במילים מורי זקני ז"ל, בסדר? זה הקטע שאנחנו קוראות עכשיו. יש לכם? מורי זקני ז"ל היה אומר, כי 10 מכות, אני אקרא קודם את הכל בשלמותו, ואחרי זה נקרא אותו עוד פעם עם הסברים. קודם אני רק קוראת. מורי זקני ז"ל היה אומר, כי 10 מכות נגד 10 מאמרות, ועל ידי זה באו אחר כך לעשרת הדיברות וכולי. דאיתה, ב10 מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? כדי להיפרע מרשעים ולתת לשכר טוב לצדיקים. בוודאי להיפרע מרשעים הוא פרעו, דכתיב בי, ואני ועמי רשעים. ולתת שכר טוב לצדיקים היא התורה שנקראת טוב שניתן לבני ישראל. ופירוש זה כי קודם החטא היה יכול להיבראות במאמר אחד, אבל הקדוש ברוך הוא ראה כי יחטא האדם ויהיה תערובת טוב ורע, ולכן נחלקו אחר כך העשרה מאמרות שהיה או שהיו בכלל, ונפרטו צד הרע העשר מכות לרשעים, והטוב עשרת הדיברות שהוא בפרט. לא הבנתי, לא חושב. ודיבור לשון הנהגה, כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הפסוק ודיברת בם, להתנהג כל המעשים על פי דברי תורה, עיין שם, ולהביא הקדושה בפרטות בכל מעשה. צריכים מקודם לתקן צד הרע עשר מכות, ולכן יציאת מצרים הכנה לכל המצוות כדי כתבינה לאל. טוב, אני קוראת עוד פעם, לא הכל הכל אני מבינה 100%, אבל את העיקר אני אסביר. אומר השפת אמת בשם מורוז קלו, הוא אומר שהוא היה אומר משהו מין משחק כזה עם המילה עשר. אנחנו מכירים את המילה עשר, לא משחק כזה, חס ושלום, זה רעיונות עמוקים. עשר מכות שניתנו למצרים במצרים. עשרת הדיברות שניתנו לנו במעמד הר סיני. ויש לנו עוד משהו קדום שבעשרה מאמרות נברא העולם. אז עשר, 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 זה הבסיס של המאמר הזה. אז מוריס קניזל היה אומר, כי עשר מכות כנגד עשרה מאמרות, ועל ידי זה באו אחר כך לעשרת הדיברות. זאת אומרת, התהליך הוא כזה, פותח בעשר מכות, פותח בעשר מכות, קודם כל ניתן למצרים את המכות שמגיע להם, ונבער את הרע, את הרשעות, את השחיתות, את השיעבוד. יש עשר מכות, וזה כנגד עשרה מאמרות. זאת אומרת, זה, אני לא יודעת בדיוק, אני מזמינה אתכם לעזור לי להסביר. עשר המכות הם כנגד עשרה מאמרות. זאת אומרת, למה דווקא עשר מכות? כי בעשרה מאמרות נברא העולם, ועל ידי זה באו אחר כך לעשרת הדיברות. זאת אומרת, התחיל העולם בעשרה מאמרות שנברא העולם, ותכף נדבר למה צריך את הפילוג הזה של מכות ודיברות, נסביר לנו תכף. אז עשר מכות זה ביאור הרע, ועשרת הדיברות זה לימוד הטוב. בסדר? איך שהוא יושב? בסדר גמור.
אז מה המאמרות עושות?
המאמרות זה בריאת העולם. זה הרעיון המקורי. המקורי זה המאמרות. המאמרות זה איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואיך העולם היה צריך להתנהל. אבל אחר כך קרה משהו, ותכף הוא יסביר לנו מה קרה שזה צריך להתפצל למכות ודיברות. זה לא עובד רק על השמיים. מאמרות, היינו רוצות. מאמרות, דיברות. היינו רוצות שבעשרה מאמרות נברא העולם, ואת עשרת הדיברות אנחנו נקיים, ואז העולם הוא עגול. אבל זה לא ככה. כי למה? כי יש גם רשעות בעולם. יש גם רשעות בעולם. אם הוא מיד יסביר לנו את זה. דעיתה, דעיתה זאת אומרת שכתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה התלמוד לומר וכו'. אני לא זוכרת מה השאלה שלו כאן. אני ראיתי פעם את המאמר הזה, אבל לא זוכרת מה השאלה. כדי להיפרה, כאילו, אולי כאילו הכוונת, מה שלא כתוב פה, הכוונה, למה עשרה מאמרות מתפלג למכות ודיברות, כדי להיפרה מרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים. זאת אומרת, בלית ברירה, זה לא בלכתחילה. בלכתחילה באמת היינו צריכים לעסוק בטוב. העולם נברא בטוב, ואנחנו צריכים לעסוק בטוב. ושלום על ישראל. אבל זה לא עובד ככה. הוא אומנם נברא בעשרה מאמרות, אבל צריך גם להיפרע מהרשעים, וזה העשר מכות, ולתת שכר טוב לצדיקים, וזה עשרת הדיברות. זאת אומרת, איכשהו אנחנו משחקים, לא משחקים, זה לא מילה יפה, אנחנו מתערבבים כאן עם הרע והטוב, עם הטוב והרע שיש בעולם. העולם הוא לא רק טוב ומתוק וחיובי, הוא מתמודד, העולם מתמודד. כדי להיפרע מרשעים, לתת שכר טוב לצדיקים. בוודאי להיפרע מרשעים הוא פרעו. עכשיו אנחנו צריכים לתרגם את המילה, מה זה להיפרע מרשעים, לתת שכר טוב לצדיקים. אז הוא אומר שלהיפרע מרשעים הוא פרעו. מניין לנו שפרעו זה רשעים? כתוב בפירוש בפרשת וארא, דכי ואני ועמי הרשעים. הם קראו להם את המילה רשע. זה לא כל כך פשוט להגיד את המילה רשע על, על, על כל אדם. על מי אומרים רשע? פה כתוב, כתוב בפירוש שמצרי פרעו היו... פרעו מעיד על עצמו שהוא רשע. ולתת שכר טוב לצדיקים היא התורה. מניין לנו? מניין לנו שזה השכר טוב, שנקראת טוב. היא התורה שנקראת טוב, שניתן לבני ישראל. כי לקח טוב, כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזובו. התורה נקראת לקח טוב. אז מכאן אנחנו כבר מתרגמים את העניין של להיפרע מרשעים ושכר טוב לצדיקים כפרעו ותורה. פרעו זה הרשעים ותורה זה הטוב. והעשר עשר זה שני התיקונים, העשרת המכות, עשר המכות הם הביאור הרע, ועשר הדיברות זה בניית, זה בניית הטוב, בניית התורה.
זה לעומת זה עשה אלוקים.
כן, כן, בלית ברירה. כן. ועכשיו אני חייבת להוסיף את המילה בלית ברירה. בלית ברירה.
כאילו
זה לא לכתחילה. אילו זכינו. אילו זכינו, לא היינו צריכים לעבור גם מעברים שליליים. אבל, אבל...
לא היה חטא אדם הראשון.
או, הנה, וזה מה שאומר. ופירוש זה, כי קודם החטא היה יכול להיברות במאמר אחד. נכון, החטא גורם. החטא גורם שטוב ורע משמשים בערבוביה.
אז איפה המאמרות, כאילו מה...
שאנחנו צריכים עשרה מאמרות ולא מאמר אחד. קדוש ברוך הוא היה יכול, הוא אמר ויהי, צ'יק, היה נברא העולם. ואנחנו בצ'יק.
חטאנו, ואז יש
לא, תהליך. לא, לא, אם אין חטאנו, אני אומרת עכשיו את האידיאל. Okay. האידיאל הוא, היה בורא את העולם במאמר אחד, ואנחנו במאמר אחד היינו עושים את, את, את תורת השם, שלום על ישראל. אבל לא, הוא ידע... איך הוא אומר? אבל הקדוש ברוך הוא ראה כי יחטא האדם ויהיה תערובת טוב ורע. אתם רואים שם תת ועברש, זה טוב ורע. יהיה תערובת טוב ורע, לכן נחלקו אחר כך העשרה מאמרות שהיו בכלל ונפרטו לצד הרע עשר מכות לרשעים והטוב עשרת הדיברות. עכשיו מוסיף כאן עוד הערה מעניינת, היא לא קשורה לרעיון שעכשיו דיברנו, על ודיברת בה, ודיבור הוא לשון הנהגה. זאת אומרת, עשרת הדיברות, כאילו מה הקשר בין מכות לדיברות? מה? פה אתה לוקח עשר מכות, שזה צורה של התייחסות לרשעות. פה אתה לוקח עשרת דיברות, זה לא התייחסות לבני אדם, זה... זה עשרת הכללים, נכון? עשרת הכללים שעל פיהם אנחנו חיים. אז כאן הוא מסביר דבר עמוק ויפה, שדיבור הוא לשון הנהגה. כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הפסוק, ודיברת בם, הזוהר הקדוש מסביר, ודיברת בם להתנהג כל המעשים על פי דברי תורה, עיין שם. זאת אומרת, הזוהר אומר שודיברת בם זה לא רק לדבר על תורה אלא להתנהג על פי תורה, ולכן אם זה להתנהג על פי תורה אז זה האנטיתזה של העשר המכות. עשר המכות זה להתנהג, זה להתנהג כלפי הרשעות, ועשר הדיברות זה להתנהג כלפי התורה, כלפי האמת, כלפי הטוב. ולהביא הקדושה בפרטות בכלל מעשה. זאת אומרת, אצלנו תורה זה לא רק דיבורים או רעיונות או רוחניות, זה התנהגות.
הוראה.
ולהביא הקדושה בפרטות בכל מעשה. צריכים מקודם, עכשיו שוב המשפט המסכם, צריכים מקודם לתקן צד הרע 10 מכות, ולכן יציאת מצרים הכנה לכל המצוות. זאת אומרת, היה חייב להיות הסדר הזה, 10 המכות קדמו ל-10 הדיברות. וכאן התנוצץ לי
ביאור החמץ
שמביא אל החירות. במאמר של הרב קוק ראינו שביאור החמץ חייב להקדים להגיע לרמה של החירות. זה לא חייב להיות מאוד מקביל לשפת אמת והרב קוק, אבל אני חושבת זה מאוד דומה.
זה רק אם תופסים את העולם כישות אחת. ופה, לפי השפת אמת, המכות, ביאור הרש, הרשע,
כן.
הוא לא באותם הדמויות שצריכים גם להגיע
יפה.
לעשרת הדיברות.
יפה, יפה.
ואנחנו היא... כשדיברנו עם ביאור חמץ וחירות,
אז זה אותה זה, אנחנו.
אז אותו, כן, אותו ישות. ש...
יפה, 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 הערה מאוד יפה היא אומרת. היא אומרת שאנחנו דיברנו על חירותנו וביאור חמץ, אנחנו מבארים את החמץ ואנחנו מגיעים לחירות. כל התהליך קורה אצלנו, בין בפרט, בין בפרט, בין בכלל ישראל. פה החלוקה היא, זה באמת קצת אחרת, החלוקה היא ככה שהאים יקבלו מכות והצדיקים יקבלו תורה, שזה אנשים אחרים. אבל מבחינת הרעיון זה כנראה אותו דבר.
זה תופס את העולם כישות אחת.
נכון.
העולם הוא אותו ישות.
יפה, יפה. העולם הוא ישות אחת. וגם אני רוצה להגיד עוד משהו, גם המעבר מרשע לצדיק זה גם ישות אחת. המעבר מרשע לצדיק ומצדיק לרשע זה לא שיש אנשים מסוימים שהם רשעים. טוב, פרו כן, על פרו אני לא בא לדבר. פרו זה רשע ועם ישראל צדיקים, שלום על ישראל. אבל אם מדברים על עבודה עצמית שלנו, אז כל אחד מאיתנו הוא יכול להיות רשע והוא יכול להיות צדיק. שאלה אם הוא הולך בדרכי פרעה או שהוא הולך בדרכי התורה. אז זה שוב, אבל זה לא חייב,
תמיד הפרעה יש לו שליחות
ויש
לו המן, יש לו שליחות, לא, לא.
בסדר, יש לו שליחות,
זה,
אבל...
זה האחדות בין שני הדברים.
יפה, שליחות ש...
כאילו למי יש יותר שליחות, כאילו,
מה? פשיטה, פשיטה,
ש... ש...
פשיטה שהטוב יש לו, הטוב הוא, הטוב הטוב הטוב, כאילו חלו רחמך, הטוב 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 הטוב, את לא רוצה לי שנתברא כדי ש... שנגייר אותו וש... או שהוא יעזור לתהליך, את אומרת בדיעבד, כן, זה גם
לא, אבל תמיד גם המכות שאנחנו מקבלים סדרה גשות
כן.
אחת זה בשביל להעלות אותנו למקום.
לכן אני אומרת, זה יכול כל העבודה הזאת להיות בתוכנו עצמנו.
ולמה תשובה קדמה לעולם? כי החטא היה מחויב מציאות אולי, לא? זאת אומרת שזה תהליך, חייב להיות פה איזה תהליך של יציאה מתוך הרע, העלאת הרע. אין מה לעשות.
טוב, יכול להיות.
כן? למה תשובה קדמה? לא, אני עכשיו באמת חושבת.
תשובה קדמה לעולם, כי כנראה האדם, כי כנראה האדם מעצם עצמותו הוא
חסר במהותו. ואיך אנחנו יודעים שבן אדם הוא טוב אם הוא לא יודע מה זה רע? אז אני חושבת שזה חייב להיות את שנייה
ביחד. לא, אבל לא לכתחילה, לא לכתחילה.
איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?
בעוונותינו הרבים, לא לכתחילה.
לא,
לכתחילה היה צריך לברוא את העולם במאמר אחד, והתשובה הייתה אחת, והתורה הייתה אחת, בלי בלגנים.
לכתחילה, הקדוש ברוך הוא ידע מה הוא עושה.
לא, אבל השם רצה שיהיה בחירה.
הוא רצה שיהיה בחירה, אבל יכולנו לבחור בטוב, לפני חטא אדם הראשון, יכולנו לבחור בטוב בלי להתלבט בין הטוב והרע. אחרי שאכלנו מעץ הדעת, אז ידענו שיש טוב ורע. אחרי שידענו שיש כבר טוב ורע, אז צריכים גם את התיקונים. אבל לא היינו חייבים לא היינו חייבים. בסדר?
כן,
עכשיו. לא, אני עונה לך כי אני הבנתי אותך. את רצית להגיד שזה הנתון שלנו כבני אדם. הנתון שלנו כבני אדם שאנחנו ככה וככה. אבל זה לא נתון לכתחילה. זה נתון כבר אחרי החטא.
הבחירה?
הבחירה כן, אבל הוא בחרת בחיים, הוא בחרת בחיים, זה לאו דווקא, זה לאו דווקא, נכון שיש לך בחירה לבחור בחיים,
דווקא הטבע,
לא צריך להיות הטבע שלנו. טוב, בואו, לא, זה אנחנו מתפלספות. שכדי להביא את הקדושה בפרטות בכל מעשה, צריכים מקודם לתקן צד הרע 10 מכות, זה מזכיר לי מאוד את המאמר של הרב קוק. שכדי להגיע לחירותנו, צריכים לבאר חמץ. ואם למישהי מכן זה עושה קצת בלגן, אז תמודדו עם זה. לי זה מצוין. אני מאוד, לי זה מצוין. בסדר, הבנתי?
תתמודד.
כן, תתמודדו, כן, לבאר את הרע, לבאר את הרע. לא, כי אתם, לא אתם, לא אתם. אני אומרת, אני מקפידה להגיד אנחנו. אנחנו מחונכים לא להרביץ מכות ולא להילחם ברע ולא אלא ללמד זכות ולסנגר ולראות את הטוב שבכל, אני מסתכלת עליי, ולראות את הטוב שבכל דבר, נכון? מה אפשר לעשות? במציאות היומיומית אנחנו נתקלים ברע. אז מה נעשה? פעם תלמידה אחת זה היא אומרת לי, נתפלל עליו. אתם זוכרות? היא אמרה, נתפלל עליו. וואלה, 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 וואלה. נתפלל עליו. תנה פליקים ותעוף מכאן.
למה? אומרים, איתנו חטאים מן הארץ. היא לא התכוונה לחוטאים כשאמרה
בוריה.
התכוונה לחטאים. בסדר, לא משנה.
טוב, הבנו גם את הקצת הפלונטרים?
כן.
את רוצה להגיד משהו? אני מרשה לך.
לא,
אני מרשה לכם להגיד, אתם יכולות לריב איתי קצת.
שמענו את השעה, עכשיו את באת לעשות לנו זה לעומת זה.
אני מרגישה שמה שאני אומרת, קודם כל אני אומרת מליבי, אבל לא, 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 קודם כל אני אומרת כי זה הדברים שלמדתי אותם. הנה קראתי כאן משפטים, אני לא המצאתי אף משפט, וקראתי את זה ואני לא המצאתי את זה. אתם יכולות להגיד שאני נמשכת לראות את זה, כי אני כן, אני נמשכת לראות את זה, כי אני בחיי גם, אני גם נלחמת ברע, בוודאי. וואי, 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 וואי. וואי, אני נלחמת ברע.
והתוצאות?
מעולות. כן? לפעמים אני חוטפת, אני סובלת, ואני חולה או משהו, זה בטח כברור, אני לוקחת ללב וזה, אבל אני נלחמת ברע, בטח. כן.
רבנית אסתר, אני חייבת לומר מה בשבילנו, שאנחנו מסתכלים בכיוונים מסוימים, אנחנו כל כך מודים להשם שזה רואה עדה. אנחנו כל כך שמחים שיש זקיפות קומה בעם ישראל. שיש תלמידי חכמים שאומרים לחושך חושך ולאור אור, שהדברים הם לא מגומגמים.
נכון.
אני בדיוק השבוע, אני משתפת אתכם, אני עדיין נסערת, קרובת משפחה שלי הייתה צריכה בקורס כדי שהיא תוכל לקדם איזה קידום בעבודה, הייתה צריכה לשמוע בחובה הרצאה של איזה רב שהוא דיבר משהו על היחס שלנו ל... הוא מרצה בכיר בענייני מיניות. הוא אמר הרצאה הזאת לא הייתה צריכה להיות, והוא הגיע למקומות שאני כתבתי לה, אין לה אינטרנט לחובה הזאת. אז אמרתי לה, את יודעת מה? ואחרי לידה. אז אמרתי לה, בסדר, אני אשכתב לך. זה רבע שעה של הרצאה. היה לי כאילו שזה היה נצח. האוזניים שלי נכוו. ואז כתבתי לה, כפיר. ואני חושבת את זה לעמוד ככה על החומה ולהגיד, זה אמת, זה שקר, זה טוב, זה רע.
זה כשר, זה טרף, זה טהור, זה טמא. מה, אנחנו לא המצאנו את זה.
נכון. אז אני אומרת,
אבל לצערנו הרב היום אין הרבה אין מנהיג שקם ואומר, באמת כולם מדברים ככה
הכל בסדר, כולם בסדר,
אבל לא, אני חושבת צריכים באמת.
טוב, גמרנו את הנושא הזה, לא יודעת אם גמרנו, אבל סגרנו אותו. ועכשיו בזמן שנותר לי, ובהחלט נותר לי, יש לי רבע שעה וזה זמן מאוד מכובד, מאמר נוסף של הרב קוק, קצר, ואנחנו חושבת ולא קשה, ואנחנו בזה נהיה מוכנות לחג הפסח. גם זה מעולת ראייה. שם המאמר הוא מצא. מצא.
סליחה רבי, תזכיר, האם נכון מצד שמירת הלשון לקרוא בשם של הרב, או מצד שמירת הלשון לא להגיד את השם של הרב? מצד סור מרע ועשה טוב.
עוד פעם לא הבנתי מההתחלה.
אני מאוד...
הרב, איזה רב?
כששמעתי, הייתי צריכה לשמוע הרצאה כדי להקל על אותה קרובה. אבל אני התלבטתי, נכון להגיד את השם של הרב, זה לשון הרע, להגיד ככה הוא עושה. מצד שני,
אז תראה, אני חושבת, אני לא יכולה לענות על זה באופן כללי. קודם כל, טוב עשית שלא אמרת לנו, טוב עשית שלא, עכשיו אנחנו לא נתחיל לדון על בן אדם. אבל בכללי, למשל, אם מישהי הולכת ללמוד במקום X ואת יודעת שיש שם בעיה ואת רוצה להגיד לה שתיזהר, כן.
תודה.
וגם בענייני הדרכה בכלל, אם זה לא הדרך שאנחנו צריכים לשמוע, אז כן, תגידי, אבל סתם בשביל שאנחנו יהיה לנו סיפוק מזה ששמענו לשון רע, לא. אני מרגישה שעכשיו לא, אני בכל אופן לא,
כן.
לא רציתי לדעת.
לא שייך.
תודה. טוב, עכשיו אנחנו לומדים על מצא, זה מאמר קצר מאוד ונחמד, וכולנו, ולא יהיה לנו גם קשיים מחשבתיים להקל אותו. מצא, לחם עוני ויציאת חיפזון. אלה הם המסמנים את צורת המצא. מעניין, תראו גם במאמר הקודם של הרב, אז הרב ציין שתי נקודות יסוד. הוא אמר שפסח זה חירותנו וביאור חמץ. נכון? שני יסודות. עכשיו גם פה הוא אומר, מצא יש בה שני יסודות, לחם עוני ויציאת חיפזון. אלה הם המסמנים את צורת המצא. בואו שנייה נתעכב על המילה הזאת. לחם עוני, הכוונה זה לחם מינימלי ביותר, יש שם קמח ומים, נקודה. אפילו לא מלח, אפילו לא שום תבלין, בוודאי שלא שמרים. אז זה עוני, לחם עוני, זאת אומרת מינימום הכי הכי בסיסי, זה לחם עוני. וביציאת חיפזון, הרי למה אכלנו מצה? כי בחיפזון יצאנו ממצרים ולא הספיק הבצק להחמיץ, אז זה מה שהיה, כי היינו חייבים לצאת מהר. אז אלה שני היסודות, לחם עוני ויציאת חיפזון. למה אני מדגישה את זה? שגם אם תרדמו בהמשך, לפחות תזכרו את שתי הנקודות האלה. מצה זה לחם עוני, וזה רמז לחיפזון שיצאנו ממצרים. עכשיו הוא יפרט. אמנם יציאת החיפזון ביסודה הייתה עצת השם, להרים מעלתם של ישראל שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית, שכל אומה מתפתחת בסדריה הטבעיים ותבוא למעלתה החומרית והרוחנית לאיתה, כי אם שהכוחות הגדולים הנרדמים בנפש האומה כל זמן היותם במצרים כבושים בעוני ושפלות חומרית ומוסרית, יצאו בפתע פתאום מן הכוח אל הפועל, עד שנהפכו מעבדים שפלים לעם תרבותי בתרבות אלוקית רבה ורמת ערך, לעם קדוש הראוי להדרכה היותר עליונה, לאור היותר גדול של תורת אמת. עד כאן זה משפט אחד. כן. שימו לב, זה הרב קוק. זה הרב קוק. אז מה הוא אומר ככה? הוא אומר ככה, כל אומה יש לה איזושהי התפתחות טבעית, ואני הייתי אומרת גם כל אדם יש לו איזו התפתחות טבעית, שאנחנו, אם אנחנו עוקבים אחרי מהלך חיינו שלנו, כל אחד ואחת מאיתנו, אז אנחנו יודעות שאנחנו התפתחנו והתפתחנו והתקדמנו מכל מבחינות חומרית ורוחנית לאיתנו, וזה חסד השם שהוא נתן לנו להגיע אל הרמה הזאת והזאת והזאת. אבל היה כאן מחשבה אלוקית, זה היה עצת השם, שהכוחות הגדולים שהיו בעם ישראל רדומים במצרים, לא רק רדומים אלא מושפלים, עבדים שפלים, איך הוא אומר, היינו כבושים בעוני ושפלות חומרית ומוסרית, והקדוש ברוך הוא רצה דווקא, הוא תכנן, שהם יצאו בפתע פתאום מן הכוח אל הפועל, עד שנהפכו מעבדים שפלים לעם תרבותי ותרבות אלוקית רבה ורמת ערך. זאת אומרת, לא היה כאן תהליך, היה כאן חיפזון, מכה אחת, במכה נהפכנו מעם עבדים לעם השם, וצ'יק צ'אק אנחנו מגיעים להר סיני ומקבלים את התורה, שזה הדבר הכי גבוה. איפה ההכנה? איפה התהליך? איפה... זוכרת שפעם אמרתי, הערתי לאחת הנכדות שלי משהו לגבי החצאית או משהו, אז היא אמרה לי, סבתא, אבל זה תהליך. אמרתי לה, שום תהליך. את עכשיו הולכת, מורידה את החצאית הזו, מלובשת חצאית אחרת. שום תהליך לא נתתי לה. הייתה לה ברירה, היא בכתה. היא בכתה. והיא הצטערה, אבל סבתא לא ויתרה.
שאלה אם היא תעשה את זה מרצון, כשהיא לא תהיה לייצר.
היא כבר עושה הרבה יותר מזה מרצון.
כן?
ברור.
יפה.
היא כבר אימא והיא כבר... ברור. היא יודעת בדיוק מאיפה שזה בא. זה בא מזה. אני לא אומרת שתמיד זה כך, אני לא אומרת. הרב קוק אומר שעל פי דרך ההתפתחות הסידורית יש התפתחות טבעית ואיטית. התפתחות איטית גם לאדם הפרטי וגם לאומה. אבל הייתה זאת אומנם יציאת החיפזון ביסודו, עצת השם. עצת השם הייתה שזה יהיה בפתע פתאום ויעברו מהמצב הזה למצב הזה. בסדר?
אז זה החיפזון.
מה?
זה החיפזון.
בבת אחת אמרו לנו, קומו ותצאו.
לא, למרות שנקרא לידה, אז לא היה... הצירים זה היה במצרים.
איזה שהם צירים, מה שהיה היה. אבל הבנו או לא הבנו, לא משנה. כשהגיע הרגע הנכון, לא נתנו לנו שהות.
כי הלידה הוא באמת רגע. כאילו ש...
טוב. את לא חייבת לקחת את זה דווקא ללידה. אם את לוקחת ללידה, אז נצטרך לעשות הקבלה.
בדמה היא חיים.
אבל הוא לא אומר את המילה לידה כאן. הוא אומר שזה הייתה עצת השם שנעשה את זה. והנה כאן נולד גוי פעם אחת. ויד השם עשתה זאת. להעמיד את ישראל לגוי לפניו על ידי ידו החזקה. על כן, היה העיקר בבניין... שלא תהיה מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה קולטורית. עכשיו כאן הוא מתייחס כבר למה? למה? מה בנמשל? במשל? מה במשל? עד עכשיו דיברנו על החיפזון, נכון? ועכשיו מה הכוונה שלא תהיה מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה קולטורית? למה הוא מרמז?
ברור, שלא יהיה כמו
במצע. שמה זה יהיה?
שלא יהיה במצע.
אז מה, תגידו את ההגדרה שלו.
רק את הבסיס, רק
מה זה, איך קוראים לזה?
אין סיס.
חמץ.
לא, לא.
הנהגה של השם.
אז תסתכלו במשפט הראשון. מה שני היסודות? מה שני היסודות של
יציאת? צורה. וחיפזון.
לא, צורת המצע.
תסתכלו על המשפט הראשון.
מה
זה מצע?
לחם עוני.
זה נקרא לחם עוני. המשל או הנמשל, אני בעצמי לא יודעת מה המשל פה ומה נמשל פה. המשל, נגיד שהמשל הוא המצע, והנמשל הוא שלא תהיה מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה קולטורית. זאת אומרת, זה לא מקבל שום טעם ושום ריח מעוד מרכיבים. זה קמח ומים נטו, וזאת היא המצע, זה לחם עוני. הכוונה שעם ישראל הוא עם ישראל, בלי שום השפעה משום גוי.
מבחוץ.
רגע, זה בסדר?
כן,
זה
כן,
מובן?
כן, כן.
מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה קולטורית. שכל הקניינים הרוחניים ביחס לאומי שראו במצרים לא נגעו אליהם מאומה. זאת אומרת, כל מה שהם נגיד למדו במצרים, ראו במצרים, היו חשופים, תרבות מצרית לא הייתה קיימת. הם עכשיו יוצאים עם לחם עוני ובחיפזון. אלה שתי הנקודות. אז דיברנו על החיפזון, שזה בבת אחת. זה לא פשוט, אל תחשבו, אני לא אומרת שזה פשוט לעשות בבת אחת. השם עם משה, זה קשה, פחד.
וזה נחשב אחת.
יכול להיות, יכול להיות. אבל גם היסוד הראשון שהוא אמר, לחם עוני, הכוונה, זה רק אתם. זה רק עם ישראל. שום דבר לא מהתרבות שהייתם בה. לא נגעו אליהם מאומה. ואותו המעט שנדבק בידם מעבודה זרה של מצרים, משכו ידיהם ממנו. כתוב שם, משכו וקחו לכם סלב ותבות סלב בית. אז רשי אומר על המקום, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם. זאת אומרת, זה לא דומה קצת למצרים וקצת למדנו מהם וקצת לא למדנו מהם. כלום! אין מצרים. אין תרבות מצרים.
יש עם חדש.
ואותו המעט שנדבק בידם מעבודה זרה של מצרים, משכו ידיהם ממנו קודם שחיטת הפסח. עד שהיו משוללים מכל צורה לאומית. והייתה אפשרות שתחול עליהם הטבעת הצורה האלוקית, בתור מייסדת הבניין של האומה בכללה. זאת אומרת, אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא נקיים לגמרי.
גם במדבר, המקום נקי.
יפה. המדבר זה הכלום הזה. הכלום הזה. לא שזה עשיר בכל מיני דברים, וכל מיני תרבויות, וכל מיני התנהגויות. זה מדבר, ומשם צומח.
אבל עולה לי שרק חמישית, באמת...
בואי לא נקטין
לא
עכשיו.
הם גם לא נכנסו לארץ ישראל. כי
נכון. אז בואו לא נקטין עכשיו, בואו כן. נגדיל, בואו נגדיל בנות. בואו נגדיל. מתוך המדבר, יפה, זה דוגמה מצאה, המדבר והלחם עוני, זה הכוונה, אנחנו נקיים מכל תרבות אחרת. ועל הבסיס של הנקי, יכולה לצמוח... ההטבעת הצורה האלוקית. כי כנראה הצורה האלוקית היא לא מסתדרת עם גמישויות ופשרות עם כל מיני דברים נוספים. רצית להגיד קודם משהו? מישהי רצתה
להגיד? לא, אני מעדיפה להקשיב.
טוב, הלאה. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. את רואה, את אמרת את המדבר, והוא אומר את הבדידות. כן, זה אותו דבר. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. אנחנו לא איזה פשרה או איזה הרמוניה או איזה סך הכל של כל מיני עיבוד של כל מיני תרבויות. אנחנו עם השם אחר, שונה לגמרי, נו, את מתעלפת מזה.
לא, אני חושבת, זה כל כך יפה את הרעיון שהבאת עכשיו, של מצא, של עם ישראל מצא נקי.
עם ישראל
זה
מצא.
זה משהו.
אז הנה, אז עם זה אנחנו נבוא לילה לסדר. עם ישראל זה. מצא, זאת אומרת, כלום. בואו נתחיל מכלום, תראו שנגיע. אבל תראו, יגיד כאן איזה משפט מאוד מעודד. אני אגיד אותו כבר עכשיו, כי אני מתלהבת מזה. כשאנחנו מתחילים מכלום, אנחנו מגיעים לאמת. הבלבולים שלנו זה כי אנחנו גם מורכבים מעוד כל מיני דברים. עוד כל מיני דברים הרכיבו אותנו, אז אנחנו מתחילים להתבלבל. אבל אם היינו באים עם הכלום הזה של עצמנו, הכלום של עצמנו הוא קדוש. הוא יביא אותנו לקדושה. הוא יגיד את זה תכף. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. והנה, לולא היו ישראל עם כזה, שיוכל להתפתח רק על פי הנטייה האלוקית, וששום צורה אחרת אינה יכולה להתרכב בו, אז לא היה צריך כלל לאותו החיפזון. והיו מתפתחים מעט מעט, ממעלה למעלה, מתוך התרבות המצרית לתרבות יותר טובה, עד שהיו באים להכשר קבלת התורה. אילו היינו באמת נורמליים, אילו היינו סתם אומה נורמלית שמתפתחת. קחו כל אומה שהיא, אומות מתפתחות מתוך מה שהם היו, והם עוברים והם מתקדמים, והם, או גם אנחנו באופן פרטי התפתחנו, גדלנו מתוך המאות שעברו עלינו, ובסדר, זה הנורמה. אבל אומר, הוא אומר כאן דבר נפלא עלינו, תקשיבו טוב מה שהוא אומר עלינו. לולא היו ישראל עם כזה שיוכל להתפתח רק על פי הנטייה האלוקית. זאת אומרת, יש לנו סגולה מיוחדת שבאמת מה שאנחנו זה אנחנו. אנחנו יהודים כי נשמתנו יהודית. נקודה. אנחנו לא צריכים הכנות תרבותיות ומוסריות וחברתיות כדי להיות יהודים.
כמו שאומר התניא, נשמה אלוקה מעל, אנחנו יש לנו נשמה מעל, מעל כולם, שבאמת מחברת אותנו עם, עם הקדוש ברוך. זאת אומרת, אם באמת היינו כמו שממש נקיים מכל דבר, מכל סביבה, מכל מה שאנחנו שומעים,
אז היינו זה, אז היינו זה, כולנו. היינו יהודיות כשרות וקדושות אילו הקשבנו אך ורק באמת באמת לקול הפנימי שלנו. זה מה שאנחנו. ולכן גם הוא מסביר, היה צריך את החיפזון. אני אקרא את המשפט הזה עוד פעם. והנה, לולא היו ישראל עם כזה שיוכל להתפתח רק פי הנטיעה האלוקית, וששום צורה אחרת אינה יכולה להתרכב בו, אז לא היה צריך כלל לאותו החיפזון. היו נותנים לנו להתפתח לאט, והיו מתפתחים מעט מעט, ממעלה למעלה, מתוך התרבות המצרית, שמן הסתם היו בה גם הרבה דברים טובים וחיוביים, לתרבות יותר טובה, עד שהיו באים להכשר קבלת התורה. אבל מתוך ששום תרבות אחרת היא מעכבת את קדושת התורה והצורה האלוקית המיוחדת לישראל לחולניים. על כן, לעולם לא היו כלל ראויים לפיתוח של הדרגה, והיה משום כך החיפזון מוכרח. כי אני אגיד איזו מילה פשוטה, כי אנחנו שונים. אנחנו שונים מכולם. ההתפתחות הרוחנית שלנו, המהות הרוחנית שלנו, היא צומחת ממקום שמיד מקושר לקדוש ברוך הוא. לא צריך את כל הבית ספר אחר. תהליכים אחרים. לא צריך.
אבל פה החיפזון היה מחויב כאילו.
כן.
כדי ללדת אותם במהירות למשהו חדש.
כדי למנוע תהליך.
מה?
כדי למנוע
תהליך. זה מה שאני אומרת.
למנוע תהליך. וזה כמובן לא אנחנו בחרנו, זה הוא, זה הצעת השם הייתה. אני לא חושבת שהאדם לבדו מסוגל להכתיב לעצמו מהלך כזה. זה מפחיד, זה מפחיד. אני אומרת לכם את האמת, אישית זה מפחיד אותי נורא, לקפוץ למקום שלא, שעדיין לא הגעתי אליו. זה מפחיד נורא. אבל זה לא אני החלטתי. הוא החליט. הוא החליט עלינו. ככה הילדים שלי אומרים. הוא מחליט עלינו. הוא החליט עלינו שזה יהיה מהר, כי אין לנו שום צורך להתרגל, להסתגל, לעבור, להתפתח, להדרגה, אין צורך, אין צורך.
זה ישות חדשה, נהיה לנו ישות חדשה.
לא רק חדשה, לא רק חדשה, לא רק חדשה, אמיתית.
אמיתית,
כן. זה אנחנו כבר, זה כבר אנחנו. אנחנו ככה נולדנו. לא, לא כדאי לנו להגיד חדשה. בואי נגיד, בואי נגיד, הגענו לעצמנו, הוא הפגיש אותנו מיד עם עצמנו, הוא הפגיש אותנו עם עצמנו, בלי לתת לנו לעבור את התהליך הזה. כי הוא יודע שזה עצמנו. בסדר? בסדר? כן.
לא, בגלל זה גם לידה זה מאוד מתאים.
כי מה? מה עם הלידה שלך? את כל הזמן יולדת. מה הלידה?
שזה איזשהו נקי טהור, כאילו...
חדש. חדש זה את.
חדש לא במובן של חדש.
לא חידוש, לא חידוש, כן. כן. בסדר, בסדר. מותר לכם לקחת לכל מקום שאתם מבינות.
ברגע יש חיים.
מה?
סליחה, ברגע יש חיים.
ברגע יש חיים. אבל היו חיים, גם בבטן היו חיים, לא?
לא,
אבל אחרים.
כן, אבל הוא לא מושפע.
טוב, למה לי להתעמק בלידה? הוא לא מביא את הדוגמה הזאת.
לא, אבל כל העניין הזה של ברומר בדמי חיי, יש פה משהו שהוא כן מהדמים, מהסבל שלהם נולד. זה לא לגמרי משהו חדש, אבל בסדר. נשאיר את זה לעיון, מצריך עיון.
נשאיר את זה לזה שיגידו לנו את המילה בדמי חייבויות, והוא לא אומר, אז אני לא רוצה להתמודד עם זה.
נכון.
ברגע זה, ברגע זה. על כן, לעולם לא היו כלל ראויים לפיתוח של הדרגה, והיה משום כך, החיפזון מוכרח. על כן, היה הדוגמה שלהם למצא, מצא, המשוללת מכל צורה של איזה טעם. זאת אומרת, מה שמאפיין את המצא זה
הפשטות,
הבסיס. וראויים הטעמים לחול עליו כשהוא במילואו וטובו. זאת אומרת, אנחנו כן אוהבים גם טעמים, אבל אחרי ש... היא כבר באה, הגברת. הנה, אני, זה ממש משפט אחרון.
היא כבר יורדת, היא כבר יורדת.
טוב, יש כאן איזה משפט שאני לא בדיוק מבינה, תחשבו עליו. ראויים הטעמים לחול עליו כשהוא במילואו וטובו. לא 100% מבינה, כלומר אנחנו כן מוכנים לקבל טעמים, אבל לא, הבסיס חייב להיות
נקי,
נקי, נקי, טהור. על כן, זאת ההוצאה מכלל העמים שבמוציא. העצמיות המתגברת היא גרמה, העצמיות המתגברת, לא הבנתי, העצמיות המתגברת היא גרמה למצא, מניעת ההדרגה. שלילה ושלילת תערובת כוחות זרים. השם על כן הוא השם מחוקקנו, השם
זה מה שאמר.
כן.
שאנחנו לא חדש, אלא מתוך המהות שלנו.
כן, כן. עכשיו אני רוצה גם להגיד מילה מעודדת. הרבה מאיתנו מתמודדות עם ילדים, או עם קרובים, או עם מציאויות לא בסדר. אז אנחנו צריכות להאמין שאותו ילד שהוא עכשיו עושה לנו בום שטויות, וזה 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 וזה, בתוך תוכו הוא מצא, הוא מתכחש לזה עכשיו, הוא נלחם בזה, הוא מבלבל את המוח, הוא מתמרד, הוא לא יודע מה החיים שלו, הוא חושב שהוא יודע והוא לא יודע. בואו נאמין בו, כמו שהרב קוק מאמין, שבתוך תוכו הוא מצא, ואם הוא יהיה עם המצא הפשוטה שלו, הוא כאן.
נכון.
לא לפחד. זאת אומרת, יש כאן גם הרבה תקווה. גם הרבה תקווה. כי בעוד שסיימנו את המאמר על ביעור חמץ, בזה שצריך לסלק את החמץ, אנחנו מסיימים את המאמר הזה באופן לגמרי אופטימי. כי המצא זה היסוד שלנו, וכולנו שם, והכל יהיה בסדר. נכון?
נכון.
תודה רבה. שנזכה. נזכה. מה שאתם לא... דף שרוצות יוצא. בכבוד גדול, בכבוד. מה?
יש לי עולה
טריה, אבל לא יודעת... מה זה קל? פשוט מאוד. זה ממש קל למצוא. תפתחי עולה טריה חלק ב' ואת תראי את המבוא לפסח. בטח.
אני
כל הזמן יושבת מדנגת,
תדעי להרימה. אני כבר מוסיפה את מה שצריך.
חג שמח לכולם. עבודה נעימה. ובשם הרב אני אומרת לכם, חג שמח וכשר. למה? כי כשר הוא בטוח יהיה.
צריך להיות פה 150, סליחה.
את תעשי את החשבון שלך, אני לא רוצה
מניעה. בסדר. 150, ונשאר לפעם הבאה אפילו קצת.
את לא רוצה פעם הבאה, זה יהיה לאחרי פסח.
לאחרי פסח, כן. אני יש פה, אני משאירה את הכל בשקית, 150 מגיע לה, 70 מלוך, 80
חזור. אז למה לא תתני לי רק את מה שהיא צריכה לעכשיו?
כי עכשיו היא, את עוד לא שילמת לה על הכל.
לא, כלום לא שילמת לה.
אז זהו, אז היא צריכה לקבל 70 ו-80, זה 150, יש פה.
נו,
תני
לי. זה אני צריכה? למה זה אני?
שיהיה. מטר ביטחון.
טוב, תודה רבה, שנה, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.
בשורות טובות.
אמן, לאורך ימים.
מה זה, מה זה, זה שלך?
זה, את לא יכולה להיות, את יכולה לקבל, בבקשה. תודה רבה רבה.
בבקשה.
מה שחיית את נפשנו. עד 120 שנזכה שתלמדי אותנו.
אמן.
בבריאות שלמה, להתראות.